בוקר טוב. לא שומע. נו. מורנינג. אנחנו אומרים בוקר טוב לכל החברים שלנו מכל העולם. לא חשוב שאצלם יכול להיות צהריים וערב. אנחנו כולנו רוצים להתעורר. כל רגע. יש איתנו הרבה קבוצות, הרבה יחידים שצופים, שומעים, ממש בלב ונפש נמצאים איתנו. אני ממש מרגיש אותם. ואני מקווה שנרגיש אותם ממש כחלקים שלנו. עד כמה שנרגיש יחד כל הרצונות האלו, בתוכם, בכל האיכות הזה, התברר לנו עולם הרוחני שלנו. האגו שלנו חושב שאפשר להרגיש עולם הרוחני מן הסתם כך כמו שהעולם הזה. וזו כל הבעיה. איך לשכנע את עצמנו בכוח שרוחניות היא נמצאת במורגשת, ברצון המשותף. ולא במקום אחר, אין מקום. הרצון זה נקרא מקום. ולכן רק למקום הזה אנחנו צריכים. הבורא נקרא מקום. שאותו מקום שאנחנו בונים מהרצונות הנפרדים שלנו, זה הבורא. אנחנו בונים אותו. לכן זה נקרא בורא. הוא לא קיים אם אנחנו לא נבנה אותו. דווקא מרצונות של הנבראים, המחוברים יחד, אנחנו בונים אותו. מה שיש לפני זה, זה נקרא עצמותו. זה משהו שאנחנו אף פעם לא מרגישים ולא יכולים להבין. אלה, כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. שמזה שאנחנו נעשה, אנחנו נראה ונרגיש אותו. כי אנחנו בנינו, עשינו אותו. לכן יוצא שהאדם שאנחנו בונים כאוסף של כל הרצונות שלנו, זה הבורא, וזה תכונת ההשפעה, היינו האור, והכל יחד. כשבאים לאיסוף של הרצונות, מגלים בהם גם רצון, ומפני שזה איסוף, אז גם כוונה דה להשפיע, שזאת תכונת ההשפעה, שזה האור, שזה הבורא, שזה הנברא, זה הנשמה אחת, וזה הכל. ואז המצב הזה נקרא עולם אינסוף. אז אין לנו על מה יותר לעבוד, רק על קשר בין הנקודות שבלב שלנו. תחילות הנשמה שבכל אחד ואחד. זה בתור ההכנה לשיעור. That is preparation for the lesson. השיעור שלנו הוא האחרון בפגישה הזאת, ואני תמיד אומר שאנחנו צריכים לשמור על הקשר בינינו אחרי כל קונגרס, שנמצאים אנחנו יחד או שהולכים לכל המקומות שלנו. המקום אסור שיהיה גורם לאיזה ריחוק רגשי בינינו. אתם צריכים לאסוף כל ההתרשמויות הכי חזקות שהיו מהקונגרס הזה, לאסוף אותם יחד ולהשתדל לא לצאת מהם. וכמה שהחיים, מקום שאתם מתרחקים, זמן שעובר, בלבולים והפרעות מכל מיני קורה ממש מבחוץ, לא רק שהפריעו לנו והתשתשו את ההתרשמות מהקונגרס, אלה אנחנו נשתדל שהם יגבירו לנו את ההתרשמות הזאת, שאני רוצה לשמור על אותה ההתפעלות על פני ההפרעות. אז ההפרעות הופכות להיות לעזר כנגדו ומגבילות את ההתפעלות, וכך אנחנו עולים, עולים, עולים על פני ההפרעות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר למעלה. זה כל העיקרון של העלייה הרוחנית. ולכן אנחנו צריכים ממש לעבוד שמקונגרס לקונגרס אנחנו רק מתפעלים פעם בשנה, פעמיים אולי בשנה, ואחר כך שומרים על התפעלות הזאת ועולים כל הזמן, עולים, עולים, עולים על פני הפרעות במשך חצי שנה או שנה עד המפגש בינינו הבא. וכל יום מקבלים כוח משיעור הכללי, מעבודה משותפת בהפצה, מהקשר שאנחנו מתכתבים, רואים איזה מדיה כללית, מה קורה בינינו, חדשות שלנו, שלנו. וכך מתקדמים. אני שוב מזכיר, הדברים ההכרחיים להתקדמות, קודם כל, מעל הכל, זה שיעור קבלה היומי. לפחות משלוש שעות, שעה אחת. לא בזמן האמיתי, אבל באותו יום, או לילה, תוך 24 שעות, אדם חייב לשמוע לפחות שעה אחת. ובזה נכלל מאותה האנרגיה, מאותו הרצון הכללי שיש לכולנו. ובלי זה הוא לא יכול להתקדם לבד, בלתי אפשרי. אז זה קודם כל לא לשם הלימוד, אלא לשם ההתחברות לאותו התהליך הגדול שאנחנו עוברים. על זה יש גם כן מדור באתר הקבלה באנגלית, ואתם חייבים ממש להיות קשורים לזה. להפעיל בבית אינטרנט שלנו, שכל הזמן, כל הזמן יישמע באוויר הבית, משהו מהמדיה שלנו. שירים, הרצאות, שיחות, מה שיותר נעים לכם, לא חשוב מה. אבל זה חובה. זה נגד כל ההשפעה הרעה הזאת והמטמטמת את השכל שלנו. השתתפות בהפצה. הפצה זה לא רק נקרא הפצה. זה בעצם השתתפות בחיבור בין כל הנשמות לנשמה אחת. אין בזה שאני משפיע למישהו. אני עובד נגד האגו שלי, לחבר עליי חלק בעצם בלתי נפרד ממני. שרק נראה לי באגו שלי עכשיו שהוא לא שלי. אנחנו לומדים אתכם ממבנה של הכלי הרוחני, שהוא מתחלק לשורש נשמה גוף, שזה גלגל טבע עיניים, כלי פנימי, וכלי שלי, אבל נראה לי כחיצון, שזה נקרא לבוש והיכל. אחאפ. כך אצלי, בדמיון שלי, מחולק הרצון שלי לשני חלקים נפרדים. אני ומה שמחוץ לי. ולכן אני כך מקבל את העולם. ואני כל כך רגיל. אני נולדתי בזה. חינכו אותי כך לראות את העולם. בהתאם לאגו שלי גם קיבלתי חינוך אגואיסטי. איך לנצל אחרים, איך להצליח על ידי אחרים. שאני מסתכל רק בצורה כזאת על הכל. בעד הכלים הפנימיים שלי ונגד הכלים החיצוניים שלי. אנחנו צריכים לראות פעם ראשונה שמה שיש מבחוץ זה אני גם כן. ואז יהיה לנו הרבה יותר קל. על ידי השכנוע הזה בינינו, העבודה הזאת שאנחנו עושים, לאט לאט אנחנו מגיעים למצב שאני מבפנים מתחיל כן להרגיש שמה שמחוץ לי זה שלי, זה בורא, זה אור, זה הכל יותר אני ממה שאני עכשיו. שמה שאני עכשיו לעומת מה שמחוץ לי זה האגו שאני נמצא בו, ושם באמת נמצא האני שלי האמיתי. צריכים חיבור בינינו שיופיע אותו האור שנמצא בכלים האלה חיצוניים כמקיף עליי, וייתן לי איזה מין הרגשה כזאת. אז על ידי ההפצה, על ידי חיבור, על ידי הקבוצה, על ידי זה שאני רוצה את החלק הזה החיצון יותר ויותר לקרב, עד כמה שאני נדחה מזה, אני בונה את הנשמה שלי. הנשמה שלנו היא כולה מחוץ לנו. מה שאדם חושב, אני, זה הכל זמני ומת וחוץ מנשמה. מה שאני עכשיו שונא, זו הנשמה שלי. כך זה האגו עובד מול הרוחניות. אני ממליץ מאוד לבדוק שוב עם המחלקה שלנו בהפצה באנגלית בכמה כל אחד ואחד יכול להועיל להפצה, לפנות לכל אחד ואחד למחלקה בקשר להפצה, שיהיה לכל אחד עבודה קבועה, אז יהיה לו כל יום נטל. זה השיעור הקבוע ואיזושהי התחייבות בעבודה קבועה כלפי העולם. אנחנו צריכים לעודד כל אחד את האחרים בהפצת ספרים. למרות שהאינטרנט ושיעורים, עד היום בכל זאת אדם נמצא הרבה פעמים במצבים שיותר קל לו לפתוח ספר קטן ולציץ בו ככה לכמה דקות במיטה, בנסיעה, באיזושהי הפסקה, בזמן האוכל, בכל דבר, בכל מקום. צריכים לעבוד עם הטקסט, למחוק ולצייר לידו. ואתם ראיתם את הספרים שלי, כמה שספרי רבש היו עוד יותר. אנחנו עשינו לו ספרים, נגיד זה הספר, אנחנו הכנסנו בין הדפים של הספר דפים ריקים שהוא יכתוב. ונגיד אם בספר יש 500 דפים, עשינו עוד 200-300 שבהם הוא כתב, חוץ מזה שכתב על שוליים בכל מקום. עם ספר צריכים לעבוד. אתם על ידי זה מתקשרים למקור הרוחני. וקחו באמת כל חודש כחוק, ב-5 או ב-10 דולר אתם קונים ספר ונותנים אותו למישהו. כל הדברים האלה שלוחצים עלינו, הם מתקנים אותנו. דבר קטן, אבל זה שאתם תחשבו על זה הרבה, זה בעצם התיקון. יש מי שקוראים לו רב. רב זה הפירוש גדול. גדול בזה שיודע דרך. לכן אפשר לקרוא לו מדריך. ממילה רואה דרך, מראה דרך, מורה שמלמד איך להגיע למטרה. אבל צריכים לשמוע, אחרת זה סתם מילים. לבדוק אותו האם אומר נכון או לא. על ידי ביקורת אתם תהיו פעם יותר גדולים ממנו, וזה מה שהמורה האמיתי רוצה, שתלמיד יעלה יותר ממנו. כתוב, אין אדם מקנה בבנו או בתלמידו. אז אני מאוד רוצה שכולם תהיו גדולים, ענקיים, וכולנו כמו בורא. בקיצור, השתתפות יחד, כמו שאנחנו הרגשנו בימים האלו, ואם היינו כאן עוד ועוד זמן זה אולי היה עוד יותר, אבל אנחנו צריכים לאבד את ההתפעלות הזאת ולהמשיך. ישנם כמה דברים שאנחנו נמצאים בהם יחד גם כן חוץ משיעור, זה ישיבת חברים. יכול להיות שזה לא בצורה אנוכה, אמנם שזה מופיע בכוונה ביום ראשון, שזה יום חופש. לנו זה ודאי שלא נוח בבני ברוך, בישראל, אבל זה יום חופש ככה לרוב העולם, ולכן אני מאוד ממליץ בשום פנים ואופן לא לפספס, לראות את הדבר הזה לא בזמן הנכון, האמת, זה כבר אחרת. גם שיעור שלנו, שלי, אם יש לכם אפשרות לראות אותו בזמן אמת, ודאי שזה עדיף. אבל ישיבת החברים זה ממש רק במקרה שאדם מנוס. אחרת הוא חייב. באותו רגע לשבת, לצעוק, להכין לעצמו לחיים, כמו ששם נגיד, עוד איזשהו ממתק, עוד משהו, שם סיגריה אם הוא רוצה, הכל, שיהיה לו נוח וטוב, בקצור, להשתתף בכל גוף ונפש. אנחנו עושים בדרך כלל פעמיים בשנה בצפון אמריקה קונגרס. יכול להיות שפעמיים בשנה זה קשה למישהו. שוב, זה קשה, זאת אומרת שהוא לא מסוגל אפילו ברגל להגיע. הוא לא יכול. פעם בשנה חייב את זה לעשות. יש כזה מושג ברבי יומה. נו, היה לפני 3,000 שנה, היה כזה בן אדם שחי במדבר. אנחנו לא יודעים איך קוראים לו, אבל הוא היה עיקר מעבד אדמה, והיה לו, הייתה לו תקופה שהוא היה חופשי, כמו כל האלה שמאבדים אדמה, שיש להם זמן שם כמה חודשים שהם נמצאים בחופש, שקרקע לא צריכה אותם. הוא היה הולך ברגל לירושלים מהמדבר, מגיע לירושלים, נכנס למקום איפה שלומדים, יושב שם יום אחד, לומד, ובמחרת היה חייב לחזור, אחרת לא היה מספיק עד סוף החופש שלו מהקרקע להגיע לעבודה. וקראו לו ברבי יומה, איך להגיד את זה? זאת אומרת, אדם של היום. וכתוב עליו בתלמוד ובכל מקומות. זה לא סתם כך את הסיפור יפה, אלא אנחנו צריכים להחשיב את הקשר שלנו עם האחרים, שיכולים לקבל מהם אפילו תוך יום אחד כוח להתפתח אחר כך הרבה זמן. כל הזמן שהוא היה אחר כך שנה שלמה אצלו במדבר לבד, הוא היה עם הכוח הזה שלקח מיום אחד של לימוד בירושלים, ואחר כך הוא הגיע להיות רב גדול. יש עליו סיפורים אחר כך כבר, וכך הוא המשיכו לקרוא לו בר ביומה. זאת אומרת, לקונגרס ככה חייבים להגיע, בסדר? להגיע ברגל זה דווקא יהיה הפצה טובה, יכתבו עליכם בעיתון. תתחילו. זאת תהיה תופעה מעניינת. כן, אז בקיצור, זאת הדוגמה עד כמה זה חשוב לנו להגיע לפגישה שלנו לפחות פעם בשנה. מי שלא מסוגל בכל מקרה צריך מראש לכתוב לנו למה לא, מה קורה, איזה בעיות יש לו. נראה, צריכים לאתר איפה רוב החברים שלנו רוצים לעשות קונגרס, איפה זה יותר נוח מבחינה כלכלית, מגישה וכו', ולהשתדל לעשות אולי במקום אחר, אולי בחצי השני שם, במערב הפרוע. נראה. זה בעצם הכל מה שרציתי להגיד על ההשתתפות שלנו. אני חושב שזהו. העבודה שלנו יחד השנה, אני חושב שהיא צריכה לשנות את העולם. אתם יודעים מה אני חושב על המשבר. הוא לא נגמר, הוא רק מתחיל. הוא כבר נמשך עשרות שנים, אבל מטשטשים אותו. זה משבר בחינוך, במדע, ביחס בין בני אדם, במשפחה, זאת אומרת בין אישה וגבר, ביניהם לילדים, עם ההורים הזקנים, אדם עם המדינה, בין המדינות, בכל מה שאדם בקיצור עוסק בגלל האגו הסופי, אנחנו מרגישים שעכשיו מתעורר בנו, אנחנו מרגישים משבר. אי אפשר לתקן אותו על ידי מיליארדי דולרים או על ידי איזשהו החלטות האום. זה אפשר לתקן אך ורק על ידי יחס בין בני אדם, כי זה מקור השבירה, ולכן אך ורק משם זה יבוא התיקון. עד שיבינו את זה ייקח זמן. אנחנו נשתדל להביא לידיעת האנושות סיבה לכל הרע שבעולם. האמת שאומרים שסיבה לכל הרע זה האגו של האדם, אבל זה רק מילים יפות שמדברים. לא יודעים מה המשמעות ולא יודעים איך, מה הלאה לעשות עם זה. אנחנו נצטרך להסביר בכל מיני צורות. כמה שאנחנו נצליח, אנחנו בזה חוסכים מכות שיבואו על אנושות וילמדו אותה בצורה בלתי נעימה, מאוד בלתי נעימה. כתוב בנביאים על הזמן שלנו דברים נוראים שעלולים להתרחש מצד הטבע, מצד חוק הטבע, מחוסר האיזון שלנו כלפי הטבע. כי אנחנו, כשהגענו לאגו שלנו המקסימלי, אנחנו נסגרנו בינינו במערכת הכללית. אנחנו בזה נמצאים במערכת הכללית האגואיסטית, בדיוק עומדת בניגוד לרוחניות. אם קודם כל אחד ואחד היה אגואיסט קטן, זה היה, הייתה לו בעיה. אלה עכשיו, כשאנחנו כולנו יחד סגורים במנגנון אחד, האגואיסטי המנוגד להטבע, עכשיו אנחנו מרגישים ועלולים להרגיש כל אותו חוסר איזון, חוסר התאמה בינינו להטבע, וזה עלול להביא לנו מכות, בעיות בכל הרמות, בבריאות, במגיפות, במכות האקלים, בכל השיבושים שבמערכת האנושית, בצורות פשוט סוף העולם. כי עכשיו רק אנחנו התחלנו לגדול באגו הגלובלי. עד היום אנחנו התקדמנו בהיסטוריה באגו האינדיבידואלי. אינדיבידואל, לא חשוב. ועכשיו אנחנו נכנסנו לאגו הגלובלי. ורק התחלנו אותו. מאפס אנחנו מתחילים האגו הגלובלי הזה. אז אתם מבינים איזה מכות אנחנו צריכים לקבל כדי להגיע להכרת הרע באגו הגלובלי, ואחר כך להתחיל על ידו לעלות. מאין ברירה שנתחיל עליו לבנות צורה על מנת להשפיע. כאן זה רק מכות. אז כמה שאנחנו נביא כאן חוכמת הקבלה, כמה שנביא כאן, זה ירקח אותנו, זה ייתן לנו יכולת להקל מה קורה, למה זה קורה לנו כך, מה לעשות שהעולם יתנגד לחוכמת הקבלה, שלא ירצו לשמוע, שיצעקו ויקללו אותנו, יבואו עוד כל מיני כאלו אנשים, מה הם יעשו? זה עוד קדימה. אתם עוד תראו. מה שיכתבו עליי ועליכם ועל כל חוכמת הקבלה, כי בתת הכרה, האגו הזה מרגיש שזה הורס אותו, שזה מביא לו מוות. זה נקרא מלחמת גוג ומגוג. שאנחנו צריכים להילחם נגד המקור של האגו, היסוד שלו, ויהיה מלחמה פנימית מאוד קשה. כמה שאנחנו נהיה חזקים יותר בדרך, אנחנו נוכל למרוס אותו עוד לפני שהוא בא ומביא מכות לאנושות. ומלחמה הזאת אנחנו צריכים לערוך נגדו, ולא לחכות ממנו עד שיבוא אלינו. להרוג את הנחש בתוך החור שלו. ולכן ההפצה שלנו עכשיו היא מתחילה להיות מאוד מאוד חשובה, ובמיוחד בארצות הברית, וממנה זה כבר התפשט בכל העולם. לא לשים לב על כל מיני הפרעות. הם מאותו המקור, מהבורא, מהטבע. וכל ההפרעות האלה הן באות. אנחנו נראה אתכם אחר כך בסוף השיעור, כן? כל הילדים והמדריכים. ובוא נעשה להם. תודה רבה. הם עושים עבודה נפלאה, באמת. אנחנו צריכים לא לשים לב על ההפרעות. זאת אומרת, לשים לב כדי לעלות עליהם, ולא להתייחס אליהם בצורה פרונטלית. אלא להבין שהן באות מאותו מקור כדי לעלות אותנו מעליהם. כי בלעדיהם לא היינו עולים. אנחנו עולים תמיד על האביות. האביות עוד יותר גדולה, עוד יותר גדולה, עוד יותר גדולה. זה אותם הפרעות. לכן לא כל כך להתפעל מהם. לעבוד על פני זה. משמיצים עלינו, מדברים משהו על חומת הקבלה, עליכם, עליי, על השיטה, על מה. זה לא יכול לעצור אותנו או להציט אותנו לאיזה כיוון אחר. לא להלביש את הקבלה בכל מיני דברים, בכל מיני צורות, בצורה הישרה, זה אנחנו עם השיטה בת אלפי שנים, הכי עמוקה, הכי מקורית, מגיע לנו מאדם הראשון, ועד היום שאנחנו צריכים כולם להגיע להיות כאדם אחד. ולכן פשוט אנחנו חייבים להמשיך. זה בעצם פחות או יותר מה שרציתי להגיד. אתם יודעים כבר מכל השיחות איך בנוי המנגנון שלנו בהפצה באנגלית, למי לפנות. כל אחד קיבל חוברת, נכון? מי שלא יודע את זה? מישהו לא קיבל? לא, כולם. זהו. אז יהיה לנו רשימה עם כל אחד ואחד, כל אחד ישתתף במה שהוא מסוגל, אלו שנמצאים כאן ואלו ששומעים אותנו בכל המקומות שבעולם. אנחנו צריכים לא לשכוח שבאמריקה יש חלק גדול מהאמריקאים הם דוברי ספרדית, עם שפת האם שלהם פחות או יותר. יכול להיות שכבר לא בדור השני או שלישי, אבל אלו בכל זאת יש גם כן. ואנחנו צריכים לכן לא לשכוח שהפצה באמריקה זה גם כן הפצה בספרדית, ויש לנו לזה אנשים, ואני מאוד מכבד תלמידים שלנו גם מדרום אמריקה, גם מצפון אמריקה, דוברי ספרדית. אני מאוד מקווה שלמרות שאנחנו מדברים על כאילו הפצה לצפון אמריקה, אני תמיד מתכוון גם כן לשפה הספרדית. וצריכים לתת להם כל האפשרויות ומקום ולפתח מדיה טלוויזיונית, ויש לנו לזה בהחלט אנשים שמסוגלים לזה. אני לא יודע עוד מה להגיד לכם. שאלות? כן?
So we have many veteran friends that have been with us for a long time that are active in dissemination, Pema Ser. We also have a lot of new friends here, who have been studying with us sometimes even less than 2 months. They came to the Congress and gave us a lot of energy. When does it become a person's responsibility to start participating by paying Maser?
אז בעצם יש איתנו הרבה חברים ותיקים שעובדים איתנו ונמצאים איתנו הרבה זמן, וגם יש אפילו בקונגרס הזה אנשים שרק הצטרפו אלינו ואולי התחילו ללמוד רק בחודשים האחרונים. מתי זה צריך להפוך למחויבות או אחריות של האדם להשתתף על ידי שהוא משלם מעשר?
מעשר. באמת שכחתי. אנחנו עוד לא קיבלנו אף פעם שום תמיכה כספית מאיזה מקור רשמי, ממשלתי או איזה ארגונים אחרים. וכל העבודה שלנו, הפצה שלנו, היא אך ורק מהכסף שלנו. בזה אנחנו באמת מיוחדים. אולי יש עוד כאלה ארגונים בעולם, אני לא שמעתי. אנחנו כעיקרון לא פונים לממשלה, לאף ממשלה, באף מקום. אנחנו לא רוצים להיות תלויים באף אחד, לא מחויבים לאף אחד, ולכן הכל חייב כך להמשיך ולהתקיים אך ורק מהכספנו. זה לפי הרוחניות, זה לא בגלל שאנחנו רוצים את זה כך לעשות. אפילו אם עכשיו היה פונה אלינו איזה ארגון, נגיד יונסקו, איזשהו ארגונים גם כן לא ממשלתיים, לא מפלגתיים, אני לא יודע אם הייתי מקבל מהם משהו. תלוי באיזה תנאים. כי בעצם אנחנו צריכים לפעול כמה שאפשר יותר לפי החוק הרוחני. אז בטוח שהעבודה שלנו היא תהיה לברכה. זאת אומרת, תביא אותנו למטרה. זה נקרא להיות בברכה. אנחנו יודעים שהכלי הרוחני הוא בנוי מתת ספירות ראשונות ומלכות. מלכות אסור לה לקבל שום דבר. כל התכונות ההשפעה זה תת ראשונות. לכן ב-90% ברוחניות, מה שמגיע אלינו אנחנו יכולים להשתמש, לקבל על מנת להשפיע, וב-10% אפילו שמגיע אלינו אסור לנו להשתמש. פשוט מאוד. וזה חוק. אם אדם רוצה להתקדם, 10% ממה שהוא מרוויח לפני שהוא הולך לפזר ולתת ואולי לתרום אפילו לכל מיני ארגונים או לעשות משהו, 10% ממה שמגיע אליו הוא חייב לתת לתיקון העולם. זה תנאי, שבלי זה הוא לא יתקדם. שאני גרמתי לזה, סיפרתי לכם, שיבואו תלמידים החדשים לרבש, כי 40 בחורים הגיעו. הוא אמר להם ככה, כולם להיכנס לעבוד. היו מהם חצי אולי שלא עבדו, ככה הסתובבו בוחרים צעירים. כולם להתחתן מיד. עם מי זה לא חשוב, עם מי. יש מישהי שמסכימה, קח איתה אותה. אתה לא כל כך מסכים, תסתכל על עצמך. בוא אני אראה לך במראה מי אתה. בקיצור, 40 חתונות תוך 5 חודשים. אני חיפשתי קלות בכל המדינה. כן. הייתה לי שחייה, מצאנו איזה בית ספר בירושלים ש כן, ששם דווקא לא רצו את הבחורים שלנו כי הם לומדים קבלה. אבל אני משכתי משם איזו בחורה שהיא התחתנה עם הבחור שלנו, ואחרי איזשהו כמה שבועות היא בהתפעלות סיפרה לחברות שלה ככה בשקט מהנהלה שכל כך טוב, וגם עם החתן וגם אצלנו, שכבר לא הייתה ברירה להנהלה והיא הסכימה, ובחורים שלנו מהר התחתנו. סיפורים הרבה. מה אני רוצה להגיד? אז רבה שמר כך, לעבוד חובה, להתחתן חובה, לשלם מעשר חובה. לך ותגיד להם את זה. הוא אמר לי, בחורים בני 23, 25, יש להם בראש לעבוד ולהתחתן ועוד להביא לזקן הזה מעשר. זה כל כך נגד האגו, כל הדברים האלה. אני אמרתי לו, איך אני יכול לבוא אליהם ולהגיד? קודם כל הם יחשבו שאתה כרגיל, כמו כל הדתיים, לוקחים מהם כסף. שנית כל, אתה הורס להם את החיים. ולעבוד, אף אחד מהם לא, אם יש לו ככה להסתובב, בשביל מה צריך לעבוד? הם לא מבינים, זה כנגד הפילוסופיית חיים שלהם. בקיצור, זה היה תנאי. תוך חודש, חודשיים, זה הכל הסתדר עם העבודה, ביחד עם זה עם המעשר, ויחד עם זה עם הנישואים. זאת אומרת, אלו התנאים שזה לא תלוי אדם יכול לו לעבוד או לעבוד לפי הכסף. זה לא שייך לכסף. אתה עובד בגלל שאתה צריך בעולם הזה להשתתף. זה יכול להיות לא 10 או 8 שעות, 5 שעות, אבל זה צריך להיות. אתה צריך משהו לייצר בעולם הזה, משהו לעשות. ולהתחתן זה חובה, אין לך מה להסתובב, ולהביא ילדים בצורה טבעית, ולא לתכנן אותם ככה לפי איזו תוכנית. אלה בצורה טבעית איך שזה יוצא. ומעשר, מעשר זה, כמו שהסברתי, זה לא שייך לאדם, זה נותנים לאדם כדי שהוא בעצמו, וזה מאוד קשה, זה דבר מאוד מאוד קשה, שהוא יפריש את זה להתפתחות הרוחנית. כנגד זה יש מלחמה פנימית מאוד גדולה. זה מאוד מאוד, איך להגיד, זה אי אפשר להסביר. כי זה ממש כנגד חלק, כנגד המלכות, כנגד התיקון ממש. נו, מה לעשות? חייבים, אם רוצים להתקדם. בלי שלושת התנאים האלו, חבל, אל תלמדו קבלה אפילו. אני מדבר על התלמידים שלנו, ממש, פנימיים. לא לספר את זה לחיצונית, לכל העולם. כי זה תנאים שהם לא רוצים לשמוע, ולזה רק ידחוף אותם. אבל לאט לאט, מי שמתקדם, הוא צריך לדעת. נכון להשתתף בתהליך ההתפתחות הרוחנית אנחנו צריכים לקחת את הכל מה שיש לנו בעולם הזה בצורה כזאת ולהביא אז את עצמנו מתוך זה לרוחניות. אם יש על זה שאלות אני מוכן לענות, זה, כי אלו הדברים ההכרחיים. מעשר שייך גם לגברים וגם לנשים. לעבוד אישה לא חייבת, ולהתחתן אישה לא חייבת. גם בלי זה היא יכולה להתקדם. אם בעלה נגד שהיא תשלם מעשר, היא חייבת לשמוע בעלה, כי היא נמצאת לפי הכלים שלה, נותנת ראשונות לעומת המלכות, תחת שליטת בעלה. אבל זה בתנאי שבאמת הוא אוסר עליה. אז אני מדבר על חוקי הטבע, אין פה רוצים, לא רוצים, יכולים, לא יכולים, בעל אוסר לא לעשות איזשהו טריקים, לא לשלם. זהו. גברים מחויבים בה הכל. זהו. אתם מקולקלים, מה לעשות? שאלות. ומסנט לואיס שם היה מישהו. אני לא רואה עוד בדיוק. נו כן. חבר שלנו ותיק.
Yes. Basically, that's what I wanted to know about paying maaser and why is it so important. And if I want to advance spiritually, why do I have to pay it? But that was Seth's question. And basically, I think you answered it already.
בגדול רציתי לשאול על מעשר, ואם אני רוצה להתקדם בצורה אישית, למה אני צריך לשלם, אבל בעצם תכלס עניתי על זה כבר.
לא, אני רוצה עוד להוסיף, אתה הזכרת לי בכל זאת. יש לנו טבלאות, מי שמשלם, ודאי שזה עובר בצורה רצמית לבנק, ואנחנו ארגון רצמי, כן, על כל אחד ואחד, ואני מקבל דיווח, ואתם יכולים לדעת למה הולכים כל הכסף. אנחנו מסתירים מכולם כמה משלם כל אחד, כי זה לא יפה, כן? לגלות, אחד משלם $300 ואחד $3,000. זה סודי, אבל בסך הכל כל הסכום מה שמקבלים כל חודש, ולאן זה הולך? לאודיו, וידאו, ספרים, אינטרנט, פיתוח זה, פיתוח זה, כל דבר הוא כמו במפעל. זה מסודר עם כל הבוגלטריה שלנו, ראיית חשבון, ועל זה אנחנו מדווחים גם כן לרשויות, ואתם רשאים לדעת לאן אנחנו איפה אנחנו משתמשים בכסף האלו. כי זה רס מלפני המדינה, לפני כולם. אין שום בעיה.
Rav, yesterday we heard during the dissemination fair that you have to pay maaser from the net income, whereas on your blog you specifically said that it's from the gross income, because someone must pay for your taxes as well, and by paying taxes you're also paying for your own social security and so on and so forth, and that should also be tithed. So could you clarify the difference, why what should we pay from the net or from the gross?
אתמול גם ביריד ההפצה לפני זה דיברנו על מעשר ושמענו שזה מדובר על 10% מההכנסת הנטו. מצד שני בבלוג שלך כתוב על זה שמדובר על ברוטו, ושכתוב שם בבלוג שזה בגלל עניין המיסים, שבעצם גם אתה צריך לשלם, האדם צריך לשלם גם על זה וכו' וכן הלאה. האם אתה יכול להבהיר את העניין, עם הנטו או הברוטו, ולמה?
אני לא יודע איזה קרה בלבול. אני בעצם לפי לפי מה שמובא בכל הספרים העתיקים איך ששילמו מעשר מלפני 2,500, 3,000 שנה שהיינו ברמה הרוחנית. אז יצא שם שמשלמים מהכנסה ברוטו. אתם יכולים להיכנס לגוגל ולכתוב על מעשר מילה, אתם תקבלו הרבה 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 על זה חומר. לא מאיתנו בכלל, המושג הזה הוא מושג מאוד מאוד ידוע. אנחנו בכל זאת אומרים לאדם שמפני שאנחנו חיים במדינות, ברשויות שמנקים מאיתנו את המיסים, לכן אדם צריך לשלם ממשכורת שלו הנטו כמה שהוא מקבל ביד. יש בעיה עם אנשים שהם נמצאים באיזה מערכות גדולות, שיש לי הרבה מפעלים, כל מיני עסקים, ואז קשה לי מאוד לחשב כמה אני מרוויח. כאן זה בעיה לאדם, כי הוא גם כן מטושטש, הוא לא יודע בדיוק מה יש לו ומה אין לו, כמה זה נכנס וכמה לא. זה נכנס מיד לכל מיני, הוא לא לוקח משכורת הביתה, זה לא נכנס לבנק שלו איזה סכום, זה הולך מיד לעוד ולעוד העסקים ופיתוח. זו בעיה שלו לחשב נכון. אבל אדם רגיל, כמה שהוא מקבל מבעל הבית, נכנס לו לבנק. שוב אני אומר, רק המיסים של הממשלה, ומזה משלמים. לא צריכים יותר. אבל מכמה שהוא משלם, זאת אומרת, כמה שהוא מקבל לעצמו. לפני הביטוח שהוא משלם לרפואה וכל מיני המיסים כאלו שכאילו יכול להיות שמנקים לו את זה בעבודה, אז בעבודה יכולים לנקות לו גם כן מורגיץ', אני יודע, זה לא שייך, זה לא שייך. אנחנו מדברים על הכנסה. שוב אני אומר, זה חוק הרוחני, אתם יכולים לקרוא על זה בהרבה מקומות בגוגל. זה לא שייך דווקא לחומת הקבלה. לפי זה התקיימו הרבה מאוד, איך להגיד, עמים, מדינות העתיקות. עוד? Yes.
Existen varios departamentos inglés. Estamos estructurados por departamentos separados en idiomas.
קיימים מחלקות שונות שמחולקות לפי שפות.
There are various departments divided according to different languages.
Y el maser en Estados Unidos específicamente, todos los que hablamos tanto español como inglés o otros idiomas lo ponemos en el grupo de New York.
וכל החברים שגם מדברים ספרדית באנגלית פה בצפון אמריקה מפקידים או תורמים או נותנים את זה בביבי ניו יורק.
And all the Spanish speaking friends who live here in North America deposit the maser to Bnei Baruch New York.
זה לא ביבי ניו יורק. אני רוצה להדגיש, זה מרכז המשרד המרכזי להפצה שלנו בצפון אמריקה. זה לא שייך לניו יורק בכלל. ביבי ניו יורק זה קבוצה, שקבוצה כמו בלוס אנג'לס או בטורונטו או בכל מיני מקומות. אתם מעבירים מעשר למרכז ההפצה שלנו ולא לקבוצת ניו יורק. קבוצת ניו יורק לא שייכת לזה, היא נמצאת בקומה מעל המשרד שלנו המרכזי של הפצה בצפון אמריקה, ולא שייכת אחד לשני. מפעל ההפצה ומרכז ההפצה שלנו בצפון אמריקה ובכלל באנגלית בכל העולם, הוא פשוט נמצא בקומה תחת קבוצת ניו יורק. זה באותו בניין, אבל אין שום קשר ביניהם לגמרי לגמרי. כן.
De pensar.
אני מסכים בנקודה הזאת, אני עם זה.
He understands that point, yeah.
וגם קבוצת ניו יורק בעצמה משלמת מעשר למפעל. היא רק נמצאת פיזית בקרוב לאותו מקום. אבל אפילו כניסות נפרדות, הכל נפרד.
Los recursos que tiene el departamento inglés en gran medida son muy bien repartidos hacia ayudar al departamento de español.
המשאבים הם מחולקים בצורה נכונה ויפה לגבי המחלקה הספרדית.
The resources are divided equally and correctly with respect to the Spanish department.
Pero existen proyectos que necesitan ser desarrollados por el CLI hispano que no tenemos los recursos o que no podemos acceder a los recursos para ejecutar dichos proyectos. ¿Cómo podemos buscar una forma de repartir los recursos de forma tal de que el grupo español dentro de Estados Unidos y en general a nivel global pueda también acceder a dichos recursos y desarrollar los proyectos pertinentes a BB?
בקיצור, יש עדיין פרויקטים בספרדית שצריכים כסף נוסף, אז איך הם יכולים להגיע להשגה הזאת, להשיג משאבים בשביל כל הפרויקטים הספרדיים, לא רק בארצות הברית אלא בכל העולם?
In short, in terms of Spanish dissemination, there are still projects that require extra resources, and the question is how and where from can we get those resources for Spanish projects.
אני מקווה שעל ידי זה שאנחנו עכשיו נטפל בצורה יותר אינטנסיבית גם בספרדית שבאמריקה, בצפון אמריקה, זה ייתן לנו הרבה מדיה פרודקט להפצה ספרדית בכל העולם. מסכים שזה לא מספיק מה שאנחנו עשינו עד כה. בתוך בני ברוך אצלנו אין לזה מספיק כוח, אנשים דוברי ספרדית, אני מדבר על ישראל. כשאנחנו עכשיו מקימים סטודיו וקבוצת האינטרנט חדשה, גם בסטודיו גם בקבוצת האינטרנט החדשה שמיה חלק גדול בספרדית. אני התחלתי לדבר על ספרדית עכשיו, שזה שליש או כמה מהתושבי ארצות הברית הם דוברי ספרדית, ולכן אנחנו מעוניינים להגיע אליהם. אני חושב שהרבה יותר קל להפיץ חוכמת הקבלה בשפה הספרדית דרך דוברי הספרדית בארצות הברית, ודרכם בצורה עקיפית כזאת להגיע לדוברי אנגלית. יש שם פחות התנגדות, אנחנו יכולים לשם ביתר קלות להכניס את החומר שלנו. כמו שדיברתי עם נשים, שבנושא נשים גם כן יותר קל להחדיר את החומר שלנו ודרך זה להגיע ליתר אמריקאים. ביתר הדברים אני לא יודע, חבל שאתה תשאל אותי, אתה צריך לעבוד בצורה הישירה לאלו שאחראים על הפצה באנגלית. זה נכון. לא נוח להם. נכון? אני אשמח מאוד אם יקום כאן באותו משרד בניו יורק מרכז ההפצה הספרדית גם בצפון אמריקה וגם בדרום אמריקה, במקום שזה יהיה אצלנו בישראל. ללא ספק זה יותר טוב. למה? לא 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 לא, אני לא מסכים שזה יהיה בישראל. יכול להיות נציג שלנו שם, אבל אין לנו אפשרות לעשות שם מדיה, לכתוב מאמרים, לבדוק אותם, לעשות קליפים, שום דבר. כי אין מומחים ואין כוח אדם המתאים. יכול להיות שבניו יורק אנחנו נוכל לארגן את זה. למה בניו יורק דווקא? כי שם יש תשתית לוידאו, ורוב המדיה שלנו היא דרך הוידאו. אז נקווה שכך זה יהיה. ואצלנו בישראל יהיה רק איזה נציג שיהיה המקשר בין כל הדוברי הספרדית ובין מרכז ההפצה הספרדית שתהיה בניו יורק אלינו. באנגלית זה יוצא קצת אחרת, כי באנגלית אנחנו מייצרים רוב המדיה אצלנו, כותבים ספרים, מאמרים, כל הדברים. אחר כך לפי זה מייצרים יתר, על בסיס זה מייצרים היתר. אבל בספרדית זה נכון, אם הכוח העיקרי זה יהיה בניו יורק. צריכים להתחיל לעבוד ואז נראה איך שזה יתארגן.
Personalmente yo pago Masera hace mucho rato, más mucho tiempo, y además contribuyo con Eugene Friedkin en el departamento de internet, manejo los servidores del Learning Center.
באופן אישי אני מזמן משלם מאסר, אבל וגם אני משתתף עם כן
Eugene Friedkin
en el departamento de internet.
טוב, בסדר גמור.
בבקשה.
He said that personally, our friend Kinnear said that personally he is paying my serve a long time now and taking part with Eugene Friedkin, who is managing basically part of our internet dissemination.
בבקשה.
You say you separate Kabbalah from religion, but the person in charge of Kabbalah is a very nice Orthodox Jewish man with a beard and a kapele. This may hinder dissemination, so we need to attract the Christian community as well as the Muslim community. I'm saying this because I'm so scared of another Holocaust. Who will protect us? Thank you.
אתה מדבר על זה שאתה מפריד את הקבלה מהדעת, אבל מצד שני, האדם כרגע שמייצג את הקבלה הוא עם זקן, לבן וכיפה וכו', ואנחנו נצטרך בסופו של דבר להגיע עם המסר הזה גם לנוצרים וגם לאסלאם, ואיך אנחנו נוכל לעשות את זה בצורה הזאת, וגם זה מביא לה איזשהו פחד שאם זה לא יצליח, אז חס ושלום תהיה עוד שואה.
תראו, יש לי בעיה. איך להציג את עצמי? אני דתי או חילוני? אני שייך לעם ישראל או בכלל קוסמופוליטן? אני דתי, טוב, זה אמרתי. אבל אם אני חושב על הפצת חוכמת הקבלה אני מסתכל סוף מעשה במחשבה תחילה. ישנה המטרה. מה טוב לאותה המטרה? כך אני צריך להיראות. כך אני צריך לעשות. כך אני צריך להתלבש, להופיע. אני קושר את המטרה למצב הנוכחי מה שיש בעולם. אם אני אראה לא יהודי, מאיפה אתה לקחת קבלה? כולם חושבים שקבלה זה חלק מיהדות. אם אתה לא דתי, קבלה זה חלק מדת היהודית, כמו שיש סופיזם נגיד באסלאם. אז אני לא יכול להיראות כמדונה ולהגיד שאני מקובל. יוצא שהמטרה והמצב הנוכחי שבעולם מחייב אותי כך להופיע. אנשים מכבדים מדע. אני גם כן פעם מאוד כיבדתי את המדע. אבל מזמן שהתחלתי ללמוד קבלה ראיתי עד כמה שזה דברים הקטנים, התופעות הקטנות בתוך האגו שלנו שאנחנו לומדים. באגו של דומם, באגו של צומח, באגו של חי, באגו של מדבר, שאנחנו לומדים כל התופעות בתוך האגו, בחומר האגואיסטי. זה כל המדע שלנו. הפסקתי להתעניין בזה. נעשה לי לא מעניין. אבל אנשים מכבדים. לכן הלכתי, עשיתי דוקטורט בפילוסופיה, קיבלתי איזה תואר פרופסור. אני לא מתחשב בזה בכלום. זה בעיניי ממש פחות מנייר שנמצא לי על הקיר. אבל אני עושה את זה, כמה אנשים אולי בגלל שהם מכבדים את השם הזה, דוקטור, פרופסור, הם לא יעברו ליד חלון הראווה שלי, אלא יסתכלו ואולי אפילו ייכנסו לחנות שלי. זה הכל. לכן תמיד אנחנו משחקים וכל הזמן נמצאים בין כל מיני סוגי אנשים דתיים חילונים בישראל, נוצרים, מוסלמים, עודים, למיניהם הרבה, וחילונים, אלה שאנטישמים, אלה שיהודים. ולצערי אני כל הזמן צריך אותו קונספט להסביר בכל מיני אופנים שונים ושלא יהיה התנגשות ביניהם. ובאמת אין. אבל בכל זאת הגישה הראשונה היא צריכה להיות בלהתחשב עם סוגי אדם למה שאנחנו מגישים חומת הקבלה. עוד מעט אנחנו נעלה לרמה כזאת שכל האנושות תרגיש את עצמה כמו שבבבל העתיקה, בלי דתות, בלי כל מיני עניינים לאומיים לכל אחד ואחד. כולנו נרגיש שנמצאים מתבשלים במרק אחד ושחייבים משהו לעשות עם עצמנו. אז נזרוק את כל השוני ולבושים האלו חיצוניים ונדבר בצורה יותר גלויה ופשוטה. ובינתיים המצב שבעולם הוא ככה מחייב אותי. ואני מראש אומר על זה תמיד. ואין ברירה. אבל לפחות לנקות את עצמי כאילו שהשקר שאני עושה, הצביעות הזאת, המשחק הזה, הוא כמו שאנחנו עושים עם הילדים. כשאני בא לילד קטן, אז אני מדבר איתו ככה, פוצי מוצי, מותק, מה אתה יודע, מה לא, וככה וכך. אני מדבר איתו שהוא יבין בשפה שלו. נוס, מה לעשות? העולם הוא משתנה מהר, ונקווה שאנשים יתעלו מעל כל ההבדלים. ואז נבריח כל הצורות האלה חיצוניות. נו, גברת.
Hi. I guess my question is sort of very broad, but I'm trying to get it in a concise form, and I've been struggling with it for a bit. I'll do my best. It's sort of in two parts, and I think it's generally about women and men and their role in Kabbalah. I've asked this.
שאלה היא בכללות על גברים ונשים והתפקיד שלהם בקבלה.
I know I've been told there is no male or female in spirituality, but vast majority of us are not in spirituality yet. And if I was to go and talk to my female friends and really to my male friends as well about Kabbalah, this question will come up, and it's probably a lot more predominant in the West. And it's about, I do see that a separation, male and female. And I've been here, I've been studying Kabbalah since April, and I see the truth in a lot of that, and I studied it with a bear group, so I totally appreciate what BB, you know, says about Kabbalah.
מצד אחד בקיצור רואה שמבינה שלא אמורה להיות הפרדה בין גבר לנקבה ברוחניות, ככה היא הבינה, ומצד שני רואה שכן יש איזושהי הפרדה, והיא אבל מעריכה איך שזה נמצא בני ברוך, ועדיין לא הגיע לשאלה עצמה.
שאלות האלו אין להם שיעור, זה בלי סוף, זה יהיה עד שיש הבדל בינינו. אז מה את רוצה, שאנחנו נהיה לגמרי דומים? אנחנו ככה עשויים, גבר ואישה שונים. אז אין מה לשאול, את שואלת בעצם על שוני. אז בוא נבטל את השוני על ידי זה שנתחבר יחד בשורש אחד, בבורא. כתוב איש ואישה שכינה ביניהם. אם אנחנו נתחבר בבורא יחד, לא יהיו לך שאלות. עד שאנחנו לא מחוברים שם, בו, היו שאלות, ושאלות האלו זה לא ייגמר. מה את שואלת? למה יש הבדל? כמו תינוק קטן, כמו ילד קטן שואל, למה יש הבדל בין בן ובת? אין מה לשאול על ההבדלים. אלה חייבים להגיע שנינו להשפעה, להידמות לבורא, כל אחד שידמה לבורא לפי הטבע שלו. על זה אנחנו מדברים. ומפני שבכל אחד מאיתנו הטבע שונה, אז יש גישה שונה ושיטה שונה לכל אחד ואחד, לכל מין ומין, איך להגיע להשתוות הצורה לבורא. אנחנו לא צריכים להגיע לשוויון בינינו, שלא יהיה הבדל בין גבר ואישה. אנחנו צריכים להגיע בינינו להשתוות לאותו מקור, ואז נגיע לשלמות. ובינינו אף פעם אנחנו לא נהיה דומים. אין מה לשאול. איזה דבר זה לשאול למה הוא ילד ולמה היא ילדה? ככה זה. אז למה לא מגיע ככה ולמה מגיע ככה? ככה זה, כי זה הטבע. את שואלת כמו ילדה קטנה. אלה יש שיטות איך להגיע לתיקון, לגמרי ראשונה לגבר ולגמרי ראשונה לאישה. זהו. כי אותה, מה את אישה או גבר? אישה. כי מה שמגיע לאישה, תלכי קדימה. לא, אני רוצה כמו לגבר. זה נורמלי?
Should have gone to that. The question is, most Kabbalists were men. How do they understand women's role? I mean, how did it come to them to know this is what the men need, this is what the women need?
שאלה כזאת, רוב המקובלים היו גברים. אז איך הם הבינו, איך מגיע להם הידע הזה, מה התפקיד של הגברים והתפקיד של הנשים, אם רובם היו גברים?
לא פעם, ויהיו, וגם יהיו, כי הגבר הוא בעולם שלנו מציג לנו תת ראשונות, תכונת השפעה. אישה מציגה בעולם שלנו מלכות, תכונת הקבלה. הגבר, בגלל שהוא בא מתת ראשונות, אבל בעולם שלנו מקולקל, מקולקל הרבה יותר מאישה, ולכן עליו יש חובה לתקן את עצמו בהרבה יותר מהאישה. לכן הוא חייב, ואישה פחות, בגלל שאומנם שהיא רצון לקבל, אבל מקולקלת פחות, כי היא לא תת ראשונות. האור הסתלק במיוחד מהגבר, לא מהאישה, ולכן האישה יותר מתוקנת, יותר קרובה לטבע. הגבר הוא יותר בימי מהאישה. אישה מחפשת בגבר רוחניות, גבר מחפש באישה, תסלחי לי, בימיות. רואים את זה, זה הטבע. מה יש כאן כל כך, וגם כן, לא, את צריכה להגיע לשלמות שלך. אל תסתכלי עליהם. למה צריך להיות באיזה קינה לגברים? אני צריכה להרגיש את עצמי טוב. אני צריכה להתחבר עם הבורא. מה יש לי לגברים? מקובלים תמיד היו גברים. ויהיו גברים. ונשים יהיו לידם.
איך הם, בגלל שהם גברים, היא שאלה, איך זה שהם יודעים גם את התפקיד של נשים וגם את התפקיד של גברים? הרי הם גברים, הם לא נשים.
הם שאלו את אישה שלהם. שאדם עולה למעלה, הוא עולה מפני שמתחבר בתת ראשונות ובמלכות לעשר ספירות שלמות. זה החלק של הנשי שלו, וזה החלק של הגברי שלו. ואז שהוא מחובר בשני חלקים האלו יחד בתוך עצמו, הוא מכיר טבע של אישה וטבע של גבר כאחד. הוא בתוך עצמו מחבר את שני החלקים האלה יחד, גבר ואישה, משלו פרטי. וכך גם כן מכיר את כל המציאות המחולקת לגברי ונשי.
One part. You did say now that women need correction too, but we normally understand, at least I've understood, that men need the correction, women don't. And the question that comes to mind is, aren't men raised by women? Shouldn't women really be corrected first? I mean, environment must have a lot to do with it, upbringing. I mean, women are raising men, so wouldn't men, or I mean, women really need the correction first?
השאלה היא כזאת, האם בתכלס נשים צריכות תיקון או לא? כי מצד אחד כן, שומעת, מצד אחד היא מבינה שאולי לא, אולי אם הם לא יכולים להתעלות בלי הגברים, אז האם הם בכלל צריכות תיקון או תיקון קודם, לפני הגברים?
אני לא יכול יותר לדבר על הדברים האלה, כבר דיברתי על זה הרבה. כבר מגיעים לשאלה האם נשים צריכות תיקון. לא, אתם מתוקנות, אתם ממש מלאכים, בשביל מה בכלל הגעתם לכאן? נו, איזה דבר זה? אני, שוב, עם הערכה שלי לנשים היא גדולה מאוד. אני בטוח שבכמה שהם יהיו יותר חזקות, הגברים יתחזקו. בלי כוח של אישה אי אפשר להגיע לרוחניות של גבר. בלי תמיכה של אישה אי אפשר לעשות צד אחד קדימה. אבל כל אחד צריך לדעת מה עליו לעשות. וזהו. ולא לשאול שאלות ששייכות לחלק השני. זהו. וגברים, כן, גברים תמיד יהיו הראשונים, בתיקון. ומה שיש, זה יעובר לנשים, בצורה מיידית. אפילו, אמרתי, יותר ממה שגבר מקבל, מיד אישה קודם מקבלת, הרצון לקבל, ואחר כך הוא. ותפסיקו לשחק בדברים שהם לא שייכים למטרה. במטרה להגיע לדביקות בבורא, לזה מגיעים כולם. הבורא לא ברא סתם 60-70% מהאנושות נשים שאין בהם צורך. ולא צריכים תיקון? מי לא צריך תיקון? מי שכבר נמצא בעולם אינסוף. Yes.
Hello, Rav. I've heard you say before that when the global financial crisis reaches its climax, only the jobs that are necessary for humanity to sustain itself will last. So in like 5 or 10 years, which jobs will this be?
שמעתי אותך אומר שאיך שהמשבר הגלובלי הכלכלי יתעצם, יגיע לשיא שלו, בסוף יישארו רק המקצועות שהאנושות באמת צריכה כדי לשרוד. אז נגיד 15 שנים מעכשיו, איזה מקצועות הם יהיו?
תאר לעצמך, העולם המתוקן. החוק של עולם המתוקן, שהעולם הוא מתנהג בהתאמה להטבע. טבע הבורא של אותו דבר. לפי זה אנחנו, שמחולקים לשני חלקים, לבהמה ולאדם, צריכים לבהמה לתת מה שהיא צריכה, קיום נורמלי, בית, עבודה, חופש, ילדים, אישה, ביטוח לאומי, קופת חולים, שם כל הדברים האלה, פנסיה, אבל בגובה הנורמלי. כדי לתת לגוף מה שהוא צריך כדי להתקיים בצורה ככה אנוכה. וכל הראש שלי וכל הלב שלי, הרצונות ומחשבות, שיהיו כולם לפתיחת העולם הרוחני, להשגת חיי אדם. אני חייב לתת לבהמה מה שמגיע לה, אבל כל היתר לאדם שבי. אדם זו היינו שידמה לבורא. לכן רוב המקצועות שבעולם הם ישירו, אבל רק במידה שיש בהם צורך. אנחנו לא נתחיל לייצר דברים שהם מעבר, מהסוגי, לא יודע, של משהו, איזשהו דבר שאין בו צורך, אבל אנחנו על ידי הפרסום נגרום שפתאום ירצו אותו. לא, גם כן אנשים בעצמם, הצרכנים, הם לא ירצו את הדברים האלה. הם לא ירגישו שהם צריכים אותם, שיש בדברים האלה משהו שמוסיף להם משהו. אני צריך מיטה נוחה, אוכל מספיק כזה בריא וטעים, אבל דברים שראש בעננים, אז אני צריך דברים נורמליים במישור הגשמי. מתוך זה אני מאוד מקווה שהעולם יסתדר לפי הנוסחה הזאת, ואז אנחנו נראה עולם אחר. קודם כל, לכולם יהיה קצת עבודה, כמה שעות קטנות ביום, ונוכל לספק לכל אחד התנאים הגשמיים נורמליים, הכרחיים, מה שנקרא, והעיקר שנוכל לספק לכל אחד ואחד תנאים להתקדמות רוחנית, שכל העולם יתחיל לעלות לעולם אינסוף. לפי זה תראו את המקצועות במה שכדאי לרחוש היום. ודאי שהרבה מאוד מהם האנושות לא יצטרך, בהרבה מאוד מהם לא יהיה עבודה כמו שעכשיו, חלק מהם יצטרכו לגמרי להשתנות. במקום פרסום גשמי יהיה פרסום רוחני, ועוד ועוד. עוד?
Hi, Rav. We hear that to get to the goal we need the Rav, the group, and the books. I was wondering if they're equally important. When there's a contradiction between what you say and what the group says or does, should I listen to you or should I listen to the groups or the books? I'm confused.
שמענו שיש רב קבוצה בספרים, והיא שואלת על מידת החשיבות בין כל אחד ואחד. מה קורה אם אני שומעת משהו אחד ממך ומשהו שונה, הפוך מהקבוצה? האם צריכה להקשיב למה שאתה אומר או מה שהקבוצה אומרת או מה שהספרים אומרים, אם זה גם נראה הפוך, איך להתייחס?
כותב בעל הסולם באיגרת סמך, יש כזאת איגרת, שאדם שמתחיל להתקדם למטרה, שכאן זה הבורא וכאן אני עכשיו, הוא צריך לקבץ כל האמצעים יחד, שלא יהיה ביניהם איזה הבדל, התנגשות, אחרת הוא לא מכוון למטרה. זה צריך להיות אני, קבוצה, מורה, ספרים, מה עוד שכחתי? לא יודע, נראה לי הכל. וכל זה צריך להיות כאחד. למה צריכה להיות הבדל? קבוצה זה המקום איפה שאני צריך להרגיש את עצמי, ברצון המשותף בינינו, שאני נכלל בהם. המורה שמראה לי כל פעם ומזכיר לי את זה לעשות, וספרים שעוזרים לי להביא את הדבק שאני מכוח הזה יכול להדביק את כל הרצונות האלה יחד, ושם אני מגלה את הבורא. בסדר? צריך להיות יחד, וזה כל רגע ורגע בדרך לאמת. אם אני ככה מתקדם, אני הולך לזה. אם אני פתאום לא יכול לסדר כולם, כל האלו יחד, שהכל יהיה יחד, אז אני כבר סוטה מהדרך לאיזה כיוון, וכבר אני לא במקום. לכן אי אפשר להגיד מה יותר ומה פחות. זה חייב להיות פשוט בלי הבדל. ממש. אני לא צריך, בסופו של דבר אני לא צריך להיות מפוזר ככה בין כולם, כל האלו. זה בשבילי חייבת להיות איזושהי חבילה אחת. ורק אליה אני נמשך. תשתדלי.
Buenos días, mi nombre es Harvey.
Rap,
yo soy inmigrante.
Rápido.
Rap, yo soy inmigrante. Yo apoyo a mi familia, a mi país. ¿Puedo tomar eso como el diezmo o lo debo dar a una institución?
אני מאגר, אני שולח את מה שאני מרוויח למשפחה שלי לחול. האם אני מחשיב את זה בתור מעשר או ש...
I'm an immigrant, and what my income is, I send it overseas. How does it work with the maaser?
אני לא מבין שאלה. מה זה חשוב? אני חי עם משפחה כאן, או אני עובד בעיר אחת ומשפחה בעיר אחרת או במדינה אחרת? אני מבין שיש בזה הרבה הוצאות, אבל זה לא חשוב. מעשר הוא מעשר שלא מקבל בחשבון שום דבר אחר, אלא רק כמה שאדם מרוויח, כמה שהוא מקבל, ומתוך זה הוא חייב 10% כנגד מלכות לפריש לתיקון. אחרת הוא לא מתקן את הנשמה שלו. זה חובה. 10% לחיבור לתיקון העולם. זה הכל. איפה נמצאת משפחה? יש לך 10 משפחות, יש לך 50 ילדים, או אין לך אף ילד, לא מתחשבים בזה בכלל. אין שום תנאי שאומר לך שם, אתה יודע, כמו בחוקי המדינה למיניהם, רק דבר אחד: קיבלת מבעל הבית או מאיזשהו מקום, זה כסף שהרווחת, או נפל עליך איזה עיזבון, לא חשוב מה, הגיע אליך כסף, אתה מהם חייב להפריש 10% לתיקון העולם. זהו.
I'm an entrepreneur, and when it comes to the concept of maaser, I'm building a new business right now. So is it appropriate to build that concept into the business I'm building, my corporate versus my individual wages?
היא יזמית, והיא כרגע בתהליכים של בניית עסק חדש. אז היא שואלת, האם זה נכון לבנות את העסק שהרווח שלו גם כן ייתן 10% מעשר, כמו בהתאמה לאיך שאני צריכה לעשות עם המשכורת האישית שלי?
עסק לא מתקדם לרוחניות. הוא לא מתקן את הנשמה שלו. הוא לא צריך להפריש 10%. אני גם כן לא מבין מה זה שעסק מרוויח. אדם מרוויח. זה אין דבר כזה. את מרוויחה, ואת משקיעה שוב את הכסף האלה בעסק. לפני שאת משקיעה אותם בביזנס, את חייבת להפריש 10%. כי זה הכל רווח שלך, ואת מחליטה עכשיו עם הרווח שלך מה לעשות. או לנסוע לבלות, או להכניס אותם לעסק בחזרה. זה הכל. אין דבר כזה מפעל מרוויח, בורסה מרוויחה, אדם מרוויח. מה אנחנו מבלבלים את עצמנו? זה מובן, כן? כן.
Okay. A few years ago, I started to study Kabbalah, and I was brought to a group of my friends, Haverim. It was like a gift. I really consider it like a gift, and they helped me a lot. But I was told that in the process, I will... feel like I have to hate them, to feel this feeling. But on the contrary, I never feel like this. I never see in my heart that I hate these people. On contrary, I love them more and more. Especially in congresses, for sure. So, is it something wrong?
הוא כבר 3 שנים נמצא בלימודים ועם הקבוצה, והוא מבין שבתהליך הוא אמור לפתח שנאה כלפי החברים, אבל לא נראה שהוא רק אוהב אותם יותר ויותר, במיוחד בקונגרסים. אז מה, משהו פה לא בסדר?
ישנם הנשמות שהן מתקדמות בדרך כמו שהוא מתאר. זה מתוך זה שעברו איזושהי הכנה מיוחדת בגלגול הקודם. וגם בגלגול הזה יש להם יחס לחיים לכן מיוחד, וגם התנאים שונים מהרגיל מאחרים. זה לא דוגמה לכולם. אין מצווה לשנות אחרים. יש מצווה לאהוב אחרים. לכן, אל תצטער שאין לך שנאה. תמשיך בזה. אנחנו מקנאים בך.
Buenos días. Rab, me siento preocupada. Me siento preocupada. Yo vivo en New York. Lo que yo siento y la fuerza que siento es la unidad.
Hi gara be New York ve doeget hi margisha et ha koach shel ha hashpa'a shel ha echut.
Me preocupo porque cuando salga de aquí con esto que yo siento. Usted dice que hay que unirse a un grupo, pero si en Nueva York no estoy en ese grupo ni tengo el instructor que me pueda apoyar a esta unidad, a este sentimiento que crezca y este gran deseo de apoyar a mi comunidad, ¿qué hago?
Y doy que tal, mai crea jare a congres, mai mis jovota. כי אתה מדבר שצריכים להיות בתוך קבוצה, ובניו יורק אין קבוצה בשבילה, היא מרגישה ככה. אז מה היא יכולה לעשות?
אני לא מבין את זה. אנחנו מדברים על הקבוצה...
רב, שנייה, אני אתרגם.
Basically, she lives in New York, and she's wondering, with respect to after the Congress, what kind of support she can get from the group and how it can happen, because she doesn't feel that it can work. She's worrying about that.
אנחנו דיברנו על זה בהתחלת השיחה היום, שאנחנו כולם הולכים הביתה, וכולם צריכים לשמור על אותו החום, על אותם המחשבות, על אותו כיוון שעכשיו קיבלנו יחד כולם כתוצאה מהקונגרס הזה הנפלא, ולשמור על זה על פני כל ההפרעות. ובוודאי שיהיו הפרעות, אחרת איך אנחנו נעלה? ויש לנו קבוצה וירטואלית מאוד יפה, חזקה, ויש לנו שיעור יומי, ויש לנו התחייבות כל אחד ואחד לעשות איזשהו מנת ההפצה שלו יומית, ויש חברים להתחטף איתם, ויש להפעיל מהבוקר עד הלילה ערוץ הקבלה או באינטרנט שינגן לי בבית ובאוזן בכל מקום, באמפיק שאני אקח עם עצמי לכל מקום, עם ספר. אז מה הבעיה? קבוצה, מקום איפה שאני יכולה לבוא, אפילו אם את גרה בניו יורק ויש בניו יורק קבוצה, לבוא לקבוצה וחזרה, שעתיים נסיעה, ועוד להיות שם שלוש שעות, זאת אומרת שעה, סך הכל לבזבז שלוש שעות, זה קשה לגבר מכל שכן לאישה. לא צריכים את זה. אלה פעם בשבוע כן לעשות אולי איזה ביקור אצל איזה חברים או בקבוצה. וזה שאין קבוצה בניו יורק זה סימן שאתם לא צריכים אותה. את לא מכירה עוד אנשים שגרים שם? שאתם לא יכולים להתארגן? עכשיו קבוצת ניו יורק בונה שם למעלה קומה יפה מאוד לזה שיבואו כולם ויהיה מקום לחיבור. תבואו, גם דוברי ספרדית, גם דוברי אנגלית, יש שם מקום לכולם. הכל תלוי בכם. זה שאין קבוצה, אין לבכות. צריכים לעבוד, צריכים לעשות את זה. אני חושב שהיום אתם מרגישים עד כמה שנחוץ לנו להרגיש יחד. אבל להרגיש יחד זה לאו דווקא פיזית להיות יחד. זה לגמרי לגמרי לא נכון. אני מרגיש ממש במגע פיזית לא מחדש לעצמי כלום. הפנימיות שרצונות מתחברים, זה אפשר לגרום על זה ככה ברוחניות ובווירטואלי. נו, אולי עוד שאלה אחת וזהו. אנחנו צריכים לסיים או לא? לא אומרים לי.
Can it be said that the coming of the Messiah is indeed and in fact the coming of the spreading of the wisdom of Kabbalah?
האם אפשר להגיד שבעצם ביאת המשיח זה התפשטות חוכמת הקבלה, ובעצם זה ממש היינוח?
כך כתוב בחוכמת הקבלה עצמה, כן, במאמר של בעלי הסולם, שופר המשיח. כי מה זה התפשטות חוכמת הקבלה? היינו שהרצונות שבעולם הזה, אנחנו לא מדברים על בני אדם, אנחנו מדברים על הרצון שלהם, שהרצונות שלהם התחילו לקבל את שיטת התיקון, איך להידמות לבורא. זה נקרא ביאת המשיח, זה נקרא התגלות הכוח התיקון. משיח זה ממילה מושך, מושך אותנו מאגו להשפעה, זה אותו דבר. אנחנו צריכים בכלל להבין, הכל קורה בתוך הרצון המשותף שלנו בלבד. אין חוץ ממנו לא מקום, לא זמן, לא פעולה, לא בורא ולא נברא, עולמות, שום דבר, הכל בתוך הרצון המשותף שלנו. אם אני אמשיך זה יהיה כבר לא לטובה, כבר אני מרגיש עייפות לאנשים. אנחנו עוד צריכים אתכם, מה זה Special Lesson Workshop? Workshop? זה יהיה? בוטל. לכן הם אומרים שאני אמשיך, לא ידעתי. אבל אני עובד במקום אחרים. טוב. אז אנחנו צריכים עוד רבע שעה לפי החשבון שלהם להיות כאן. מה שאני רוצה עוד להגיד, הביאו לי עכשיו פתק מהנהלת הקונגרס. הם מאוד מאוד מבקשים מאיתנו שאנחנו שוב נחשוב על קניית הספרים. היום, תראו איך אני בתור איש פרסום. היום ורק היום. עכשיו, דווקא עכשיו, כל אחד יכול לרוץ מולנו כאן בקרוב ולקבל כל ספר או כל חבילה ב-30% הנחה. ואני יישב שם ויחתום על כל ספר וספר ויחייך לכל אחד שיקנה ספר. אז אני מקווה לראות כל אחד שם. נו, ניקח עוד כמה שאלות.
Hello. I would like to ask you about Indian population, because we have a lot of immigrants from East India, and I heard you actually mentioned this one of the lessons. Could you please tell us how it's developing there?
רוצה לשאול לגבי האוכלוסייה ההודית, יש לנו גם הרבה מאגרים הודים ממזרח הודו כאן שנמצאים באמריקה, ושואלת מה, איך זה מתפתח כל העניין הזה?
אין לנו לזה כוחות. תביא לנו חברים משם. אנחנו יודעים שנמצאים בהודו שם מאות אנשים שלומדים איתנו יחד. אין לנו כוח בישראל, אין לנו כוח כאן. יכול להיות שהפצה באנגלית היא בעצם שהם צריכים. האתר שלנו בהודית הוא לא מפותח מספיק, בהחלט. אבל עד כמה שאני מבין, לפחות בשמיעה הם לומדים איתנו באנגלית. זה הכל מה שאנחנו יכולים לעשות. מה ספציפית אנחנו צריכים לעשות בשביל לעמוד, אני לא יודע. יש לנו כאן חברים גם כן מסין באנגלית. יש לנו אתר דרך אגב טוב בסין, אנחנו פיתחנו, אבל אנחנו קיבלנו בן אדם שעובד אצלנו במשכורת וכבר שנתיים, והוא פיתח לנו אתר בסינית, פשוט תרגם מה שהיה לנו חומר המתאים לסינית, הוא תרגם ובנה את האתר, בלוג שלי, הכל. אם יהיה לנו אדם כזה באודית, יכול להיות שכדאי לנו את זה לעשות, אנחנו ניקח אותו לעבודה. למרות שאנחנו בחזרה לא רואים כלום, שום כאילו תגובה, וזה עולה לנו יקר. זה אדם של שנתיים, וכל technical equipment זה בכל זאת השקעה. אבל מה לעשות, אם זה מיליארד וחצי סינים או מיליארד וחצי הודים, מה לעשות, אנחנו חייבים, ולכן אנחנו מוכנים לזה. זה מכל הכסף שלנו, כך אנחנו בוחרים מה לעשות. אז אם יש מישהו כאן או באמריקה או בישראל שהוא ממש מהתלמידים שלנו ויכול לסייע, אנחנו נשמח. אנחנו גם כן עשינו הפצה בעוד בניפאל לפני שנתיים, כן? ועשינו שם הפצה גדולה. היו תגובות מאוד מאוד כאלה, קלות. אבל זמן עובר.
Buenos días. Mi nombre es Juan. Yo vivo en Nueva Orleans, Luisiana. Nací en República Dominicana, Santiago. Yo oí hablar de futuro cercano, de 3 años. Estamos construyendo el clima mundial, la vasija mundial. ¿Puedo hablar un poco más de eso?
¿Pero cuál es la pregunta? האם אני שמעתי על 3 השנים הקרובות לגבי בניית הכלי העולמי, האם אני יכול לדבר על זה?
Yo sé que necesitamos una masa crítica y voy a hablar de 3 años y de futuro cercano. ¿Puedo hablar más de eso?
אני רוצה לדעת אם הוא יכול לדבר על critical mass. מזה קריטית, לא יודע איך אומרים. האם הוא יכול לדבר על זה? יש מקום לדבר על זה עכשיו.
The question is about critical mass, and is there room to explain that maybe?
אני רק יכול להגיד על זה דבר אחד. אנחנו נמצאים עכשיו בעולם במסה די גדולה. לי יש הרגשה שזה עד 2 מיליון תלמידים. זה לא שאנחנו מכירים כאן. זה לא שאנחנו מכירים כאן בקונגרסים שלנו, בכל מיני מקומות ובקבוצות. אלו ששומעים, מתעניינים, נמצאים באיזשהו קשר איתנו, עם החומר שלנו, בלי להזדהות. אלה שעוקבים ולומדים אותנו. מסה קריטית לא צריכה להיות גדולה. אלא היא צריכה להיות די מגובשת. אני חושב שאנחנו מתקרבים לזה. זה חייב להיות גם בכמות וגם באיכות. כוח המספקת לפריצת המחסום. וכאן הכל היתר, החלשים, הקטנים, שמתחברים לזה גם כן, הם אז יעברו. אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל ובמיוחד להתגבש, להתחבר לאגרוף הזה הגדול נגד האגו שלנו הכללי כדי לעלות עליו. ואז בזה אנחנו פורצים את המחסום בעלייה מעל האגו. זה המסה קריטית. מסה קריטית זה לא כמות כל כך, אלא איכות. זה תלוי בנו. אני חושב שאתם תוך 3 ימים האלו, אפילו פחות, עד שהתחלתם לקיר, ככה מקום, הכל, זה יומיים נקי סך הכל. אבל תראו כמה שהאדם עבר, כמה שהוא חשב, כמה שעברו דרכו מחשבות ורצונות, כמה שהוא נכלל מהכל מה שקרה כאן. הוא ממש יצא מהעולם ההוא. עכשיו תתחילו להרגיש שאתם חוזרים לשם, עד כמה שזה רחוק זה מזה. אנחנו צריכים להמשיך בקשר, וקשר שיהיה בדיוק כמו שעכשיו מרגישים, לא פחות. זה בעצם גורם למסה להיות קריטית. זה גורם למסה להיות קריטית. אז מה נשיר?
זה לא מטריקס פתוח